אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
רגע, 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 רגע. תחזרו על זה עוד פעם.
תלך איתך ברוטשילד כמו טווס, כי את קלאס בנפש ממש. זה בנפש ממש.
סטטיק ובן אל ונטע ברזילי שרים על איך היא לא צריכה להתאמץ כדי להיות וואו.
זה בנפש ממש.
באמת? כי לפי מה שאני יודע, לסטטיק יש שרשרת שעולה כמו משכנתה. בן אל לבוש במעילי פרווה גם באוגוסט, ונטע דופקת אאוטפיט של אירוויזיון גם כשהיא הולכת לסופר. אפס מאמץ? קצת אירוני, לא?
מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות.
אהלן, אני אומר, ובפרק הזה ננסה להבין מהי אירוניה. יצא לכם להכיר פעם טייס שיש לו פחד גבהים? או לראות תחנת כיבוי אש עולה בלהבות?
אלף כפיים לא יצליחו לחבות.
או אולי שמעתם את הביטוי, הסנדלר הולך יחף. כל המצבים המצחיקים מרירים האלה מציגים פער בין ייעוד התחנה לחיבוי אש או המקצועות של הטייס והסנדלר לבין מה שקורה במציאות או היכולות בשטח. מקור המילה אירוניה, כמו הרבה מילים שאנחנו משתמשים או משתמשות בהן בעברית המדוברת, הוא מיוונית ומשמעותה להעמיד פנים, להסוות. באופן הפשוט ביותר, אירוניה היא פער. הפער יכול להיות בהבדל בין מה שאומרים לבין מה שמתכוונים, שזאת אירוניה מילולית, בהבדל בין מה שמצופה למה שקורה בפועל, שזו אירוניה מצבית, או כשקהל הצופות או הקוראים מודע למתרחש יותר מאשר הדמויות עצמן. המצב הקצת משונה הזה נקרא אירוניה דרמטית. לפעמים האירוניה מרירה או מצחיקה, ולפעמים היא באה בצורות אחרות שמטרתן להפתיע אותנו, לעורר מחשבה או ליצור טוויסט בעלילה.
איזה מזג אוויר מעולה, באמת.
אומרת חברה שלי כשבחוץ יורד מבול והשמיים אפורים והרוח בדיוק העיפה לה את הכובע. אז זאת כמובן אמירה אירונית, וזה הסוג הראשון של אירוניה שניגע בו היום. האירוניה הזאת מציינת הבדל, פער בין מה שאומרים לבין מה שמתכוונים. וזאת אירוניה שנקראת
אירוניה מילולית.
במקרה של חברה שלי, כשהיא אומרת,
מעולה, איזה מזג אוויר מצוין, ממש נפלא.
כמובן שהיא מתכוונת להפך הגמור, כלומר, מזג האוויר, מאפן.
תינוק בקומה מעל, בוכה חזק מאוד, אבא את אמא דקר, ירה לעצמו בראש, ודה מקומה מעל, נוזל לי על החלון, על מה אני חושב עליי.
בשיר הזה, אביתר בנאי מתאר את המצבים הכי עצובים בעולם, ומיד אחר כך מכריז, כלום לא עצוב, הכל כרגיל, כלום לא קורה פה, כשלמעשה אנחנו רואים שקורים המון המון דברים בשיר הזה, וחלקם די עצובים. אז אנחנו מבינים מיד שיש כאן אירוניה מילולית, בגלל הניגוד בין מה שהוא אומר לנו, לבין מה שהוא מספר עליו ומתכוון אליו, אבל יש כאן גם תוספת קטנה של עוקצנות, וזה כבר נקרא
סרקזם.
מילה שאולי שמעתם. סרקזם הוא סוג של אירוניה מילולית עם טוויסט קטן של לעג. המון פעמים האירוניה המילולית כוללת גם טיבול קטן של סרקזם, אבל לא תמיד. אז למה משתמשים בסוג הזה של האירוניה? אירוניה מילולית יוצרת מתח, יוצרת פער, פער שצריך להבין. הקוראים, הצופים, רוצים להבין מה קורה. האירוניה מדליקה את מנגנוני הבילוש שלנו, ואנחנו רוצים לאסוף רמזים ולגשר על פערים ולהעלות השערות וניחושים לגבי מה באמת קורה. כשמשתמשים בסרקזם, כמו בשיר של אביתר בנאי, האירוניה שם כדי להעביר מסר, אבל מסר מוסווה. לפעמים עם שמץ של הומור. המון פעמים יש באירוניה גם רכיב של העלבה של האדם שאליו אנחנו פונים. אבל לא מתוך רצון להעליב באופן ישיר, אלא באופן קצת יותר מתוחכם. זוהי האירוניה המילולית.
אז אירוניה מילולית?
הבנו. עכשיו אפשר לעבור ל...
אירוניה מצבית.
אירוניה מצבית היא כשמה שקורה הוא ההפך המוחלט של מה שצפוי. קרה לכם פעם שהסתובבתם עם חברים ומישהו החליק על בננה, ואז מישהו אחר אמר,
יאו, זה כזה אירוני.
אז תעצרו הכל. לא כל מצב מצחיק הוא אירוני. בן אדם שהולך ומחליק על בננה זה קצת מצחיק, לפעמים זה יכול להיות גם קצת כואב וזה בטוח מביך, אבל אירוני זה לא. מצד שני, אם אותו אדם הוא המלצר המצטיין, המיומן והטוב ביותר בכל תל אביב, ודווקא הוא מחליק על הבננה, זה אירוני, וזה גם די מצחיק. כלומר, רק אם מה שקורה הוא ההפך המוחלט של מה שציפינו לו, המצב אירוני. אז...
אירוניה מצבית?
זאת אירוניה של הנסיבות. מה שחשבנו שיקרה, או מה שדמות בסיפור או בשיר חשבה שיקרה, פשוט לא קורה. או להפך. דווקא היו ציפיות הגיוניות, אבל הן ממש לא התממשו. כך שנוצר פער. הרבה פעמים הפער הזה הוא דרך להוביל לטוויסט בעלילה. טוויסט שמשנה לגמרי את המשך הסיפור. מה שנקרא הרגע של ה-Oh my God! אני לא מאמין. הרגע הזה נבנה, מוגדל ומועצם בזכות השימוש באירוניה. ההבדל בין הציפיות לבין המציאות לפעמים משעשע, לפעמים מטריד, אבל בכל מקרה הוא יוצר מתח. ככה למשל קורה בסיפור הקצר המחרוזת של גי דה מופסו. הפער שבין חלומות הילדות של מטילדה על אושר לבין מציאות חייה בפועל עם נישואיה לפקיד פשוט לא מאפשר לה להסתפק באהבה של בעלה. האירוניה המצבית מתגברת כאשר הגשמת חלום הילדות של מטילדה ולו לערב אחד של זוהר עולה לה בשנים ארוכות של עבודת פרך. היא מגיעה לשיאה הטרגי כאשר נודע לה שכל העמל הזה היה מיותר והיה נמנע, לא רק סיפרה את האמת. הפער המריר הזה מלווה אותה ואותנו הקוראים עד לסיום הסיפור.
אז אירוניה מצבית?
מרירה מצחיקה? הבנו. סוג האירוניה השלישי והאחרון הוא
אירוניה דרמטית.
מהי אירוניה דרמטית? אז כבר אמרנו שאירוניה בבסיסה היא פשוט פער. באירוניה דרמטית, הפער הזה נפער בין הקהל או הקורא לבין הדמויות בסיפור. במצבים של אירוניה דרמטית, הקורא יודע יותר מהדמות על מה שקורה, על המצב, וככה נוצר חוסר התאמה, נוצר פער בין הסיטואציה שהתפתחה לבין מה שהדמות בסיפור חושבת או יודעת. קחו למשל אגדה שכולנו מכירים, כיפה אדומה של האחים גרים. כיפה אדומה, הקטנה והתמימה, מגיעה לבית סבתה ומוצאת אותה במיטתה, אלא שאנחנו, הקוראים, יודעים שזאת לא הסבתא, אלא הזאב שרוצה לטרוף אותה.
סבתא, אילו אוזניים גדולות יש לך?
כדי שאוכל לשמוע אותך טוב יותר, ילדתי.
סבתא, איזה עיניים גדולות יש לך?
כדי שאוכל לראות אותך טוב יותר, ילדתי.
וכולי וכולי. כאן מסתמן פער אירוני דרמטי בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שהזאב המחופש לסבתא אומר לכיפה אדומה. יש לו כמובן רגליים ואוזניים ושיניים ועיניים גדולות, לא כדי שיוכל לשמוע, לראות ולרוץ על כיפה אדומה בשמחה, אלא מפני שהוא זאב, וזאבים טורפים כיפות אדומות. את זה אנחנו יודעים. רק בסוף הקטע, הזאב מתוודה בפני כיפה אדומה על כוונותיו האמיתיות.
כדי שאוכל לאכול אותך.
כלומר, רק בסוף, כשהיא כמעט נלעסת על ידי הזאב, כיפה אדומה מגלה את הפער שאנחנו, הקהל, כבר יודע עליו מזמן. מה עוד? קחו למשל טרגדיות יווניות, תמיד כיף. הן שופעות אירוניה, והגיבורים המסכנים שלנו הם פשוט כלי משחק בידי הגורל. למשל, אדיפוס המלך. הוא מנסה נואשות לחמוק מגורלו האכזר, ולא לרצוח את אביו ולהתחתן עם אמו ולעשות כל הדברים הנוראים האלה. אבל הקהל יודע יותר ממנו. הוא רצח את אבא שלו מבלי לדעת שזהו אביו האמיתי. הוא התחתן עם אמו ואפילו הביא את הילדים לעולם. זאת
אירוניה דרמטית.
שיוצרת מתח מובנה בתוך הסיפור. לא משנה מה יעשה הגיבור אדיפוס האומלל, הוא נולד לתוך הכללה הזאת. הגורל גדול ממנו. קל שזו טרגדיה יוונית. אבל תעזבו רגע טרגדיות, בואו נדבר על משהו יותר משמח. קומדיות. בקומדיות, האירוניה תופיע באמצעות הטעיות מכוונות. מה זה אומר? זה אומר שהקהל יודע שדמות אחת מתחזה לדמות אחרת, למשל, אבל שאר הדמויות לא מודעות לחילופי הזהויות. זה מה שקורה במחזמר המצליח שלמה המלך ושלמי הסנדלר.
אני שלמי והוא שלמה, ושמי שלי דומה לי שמו, אבל לבין שמו שלא לי שמי, וכל זאת יש הבדל רשמי.
שלמה המלך, שמוכר לכם מהתנך, מסתובב ברחובות ירושלים המקראית, ופוגש בסנדלר בשם שלמי, שדומה לו שתי טיפות מים. שלמה מזמין את שלמי לארמון, ומציע לו להתחלף בבגדים, להתחלף בתפקיד, ושאף אחד אחר בעולם לא ידע על חילופי הזהויות האלה. הקהל כמובן יודע את הסוד. מה שאומר שוב שנוצר כאן פער. כאן הפער הוא בין מה שהקהל יודע לבין מה שהדמויות יודעות. והקהל רוצה, או עדיף לומר חייב, לראות את המתח הזה נשבר. אנחנו חייבים לראות את הבלבול מסתדר ואת הדמויות מתחלפות וחוזרות כל אחת למקומה. שלמה המלך לארמון, שלמי לסנדלריה, רק אז נוכל לסיים את המחזה. אז בואו נסכם. למה משתמשים באירוניה בסיפורים כאלה? בקומדיות, בטרגדיות? קודם כל, כדי לעורר רגש. אם מדובר בקומדיה, אז הרגש שנוצר בעקבות הפער וכל הסיפור שסביבו משעשע אותנו. אם זו טרגדיה, הוא כמובן מצער ומכאיב, כמו שצריך. לפעמים אירוניה דרמטית כאן כדי להמחיש רעיון פילוסופי גדול יותר. למשל, האדם לא יודע הכל. מהלכי החיים לפעמים משחקים איתנו, לפעמים מהטלים בנו, או הגורל או האל, כל אלה גדולים מהאדם. אלה רעיונות די מורכבים שהאירוניה עוזרת להבהיר לנו. המצבים האירוניים האלו מבהירים לנו שאנחנו כל כך קטנים, ושהגורל או שאלוהים גדולים ועצומים. כמו שכבר נאמר, האדם מתכנן ואלוהים צוחק. אז אירוניה דרמטית, בטרגדיה או בקומדיה, הבנו. אז מה היה לנו? גילינו שאירוניה היא פער. כשהפער הוא בין מה שאומרים לבין מה שמתכוונים,
זו אירוניה מילולית.
ואם היא באה עם תוספת של העוקצנות, כמו בכלום לא עצוב,
היא נקראת סרקזם.
כשהפער הוא בין מה שמצופה לבין מה שקורה, כמו במחרוזת,
אז האירוניה היא מצבית.
וכשהקהל יודע על הדמויות יותר ממה שהן יודעות על עצמן, כמו באדיפוס או בשלמה ושלמי,
אז האירוניה היא דרמטית.
עכשיו, כשאתם מכירים את שלושת סוגי האירוניה, המילולית, המצבית והדרמטית, יהיה לכם קל למצוא דוגמאות נוספות בספרים או סתם בשיחות עם חברים וחברות. אז שיהיה בהצלחה באמת. לא, לא, אני מתכוון ברצינות. שיהיה בהצלחה.
מה הפואנטה?
מה הפואנטה?
שיעור פרטי בספרות. הסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך. הגשה ועיצוב סאונד, עומר סנש. ניהול והפקה, גליה פולה-קרביב. כתיבה, אחינועם בר. תחקיר, אביבית משמרי. תודה למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירה, למפמרית ספרות מרב בראוט בר פסט ולעידו קינן. ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי.